הנה, הקלטה חדשה. טוב, מאמר שני, אנחנו בפסקה חף דלת, לא? אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. יכול להיות שקראנו את זה כבר. כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. אבל מה קרה? אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מצאתם, בלשון המתה, נענו ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל. מסכימים לגלות ולשעבוד.
איזה סעיף זה?
חף דלת. ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם, וייתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער. כינה את הגלות בשם שינה. אצל הקורבלים זה תרדמה. כן. ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב הר, ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוהה לשוב לארץ. המילים שראשי נמלטן, אין כינוי לשכינה היוצאת מצל קורא המקדש, מצל קורת המקדש, כן? פשטתי את כותנתי מורה על התעצלם להישמע לקריאה לשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מנחור רמז לעזרה הפוצר בהם ולנחמיה ולנביאים האחרונים. סוף דבר, רק חלם מן העם נענה ולא בלב שלם. ולכן, גמלם האלוהה כמחשבת ליבם ונתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות. רק במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוהי אינו חל על האדם כי אם לפי הכנת האדם, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אף אנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלב אף שלם, כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילתנו, השתחוו להר קודשו, והשתחוו לאדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור עתוקי וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם, כאשר העיר אותי בצדק שרה כוזרים. דברים קשים, אבל לפני ראש חודש אב, אז ראוי לעיין בדברים האלה, מה לעשות. קצת השתנה המצב, אבל לא אצל כולם, כן? לא אצל כולם. טוב, אז עד כאן דיבר על החשיבות המרכזיות של ארץ ישראל, כדי שיחול העניין האלוהי, הנבואה. עכשיו הוא עובר לעניין הקורבנות. די לי במה שאמרת בעניין זה, ואתה אבקש ממך, כי תביני כל אשר קראתי בתורה על הקורבנות. דבר שקשה על השכל לקבלו. למשל מה שנאמר, את קורבני לחמי לישי, ריח נכוחי. אין פירוש הדברים כי הקורבנות קורבנות לשם הם, והם לחמו וריח הנכוח שלו. לא. טוב. השאלה, או אחד מהשאלות העיקריות. בנושא הקורבנות, האמת, כל הנושא זר לנו לחלוטין היום, כל הנושא של עבודה בבית המקדש, גם אם לומדים את המסכתות זבחים, מנחות ועוד כמה סוגיות בשס. לא ברור, בלשון המתה, מה זה עושה ובשביל מה זה קיים. יש לדברים הידועים של, או המיוחסים לרמב״ם, כן, שכל זה כמין
לזמנו
פשרה שמצד הקדוש ברוך הוא, כיוון שהמצב של האנושות באותה תקופה היה ירוד, וכל אחד עבד פולחן זה או פולחן ערך, אז כמין פשרה, אז זה... בסדר. אני אומר הדברים המיוחסים לרמב״ם, כי אם כך, למה הוא פסק את כל הדברים האלה במשנה תורה להלכה? אין בשולחן ערוך, אין בטור, אבל במשנה תורה יש...
ולמה לחזור גם
קורבנות,
אם זה משהו סתם
כן, היסטורי? כן, לכן אני אומר, אתה כמובן תמיד צריך לדייק בדבר הרמב״ם ולראות את כל התמונה ולא רק מה שהוא כתב במקום אחד. וזה. טוב, אבל יש כאן שאלה באמת עקרונית, איך מבחינה שכלית אפשר לסדר את הדברים האלה, כך שלפחות בזמן שאין לנו חוויה כזאת, תהיה לנו איזושהי הבנה. אז הוא מסביר כאן, עונה לו ככה. מה שאמר הכתוב לאישי, מתרץ כל הקושיה, כל קושיה. כאילו הוא אמר, הקורבן ההוא והלחם וריח הניחוח המיוחסים אליי, אינם כי אם לאישי, זאת אומרת האש הנפלת לפי דבר האלוה. הקורבנות הם לחמה, ואת שיריהם יאכלו הכהנים, והכוונה במצווה זו היא עריכת הסדר הדרוש למען שכון המלך במקדש, לא שכינת מקום, כי אם שכינת מעלה. טוב, לפני שנסביר את זה, קודם כל צריך לזכור, להזכיר כמה דברים. יש כמה סוגים של קורבנות, אבל בגדול יש שני סוגים. יש הקורבנות שהציבור מביא, למשל קורבן הטבין, פעמיים ביום, ויש הקורבנות שהיחיד מביא. נעזוב את הקורבנות של היחיד כרגע. למה הציבור צריך להביא קורבנות כל יום? כי יש גביעות בעבודת בית המקדש. כן? וזה העיקר. זה העיקר. זה מה ש... אז... מה קורה עם הקורבנות האלה? חלק מהקורבנות עולה למזבח וחלק לכהנים. אם מדובר בקורבנות שהיחיד מביא, שלמים למשל, אז גם יש שותפות של הבעל הקורבן, ואחרי שהכהן עשה בצורה מדויקת את העבודה שהוא היה צריך לעשות, אז הכהן ובעל הקורבן אוכלים, יושבים ואוכלים ביחד, כל אחד את החלק שלו בקורבן הזה. אז זה עוד אפשר להבין את הדברים, כי אפשר להבין שיש כאן איזשהו אקט חינוכי שהחוטא שהביא את קורבנו יושב עם הכהן, ובארוחה המשותפת הזאת היא אמור להתקיים איזשהו תהליך חינוכי שמי שחטא רואה איך הכהן שמחוץ לחיים הרגילים מתקיים, וזה צריך ללמד אותו איך שהוא לחזור למוטב. בסדר? אז זה. אבל העיקר זה בסיפור הזה של החלקים האלה שעולים למזבח. כן? אני רק אוסיף עוד דבר. בתקופת המדבר, זאת הייתה הדרך היחידה, אגב, לאכול בשר. אכילת הבשר נאסרה עד הכניסה לארץ, כן? אז מי שרצה לאכול בשר בתקופת המדבר, היה צריך ללכת למשכן ולהביא קורבן. זה... היתר לאכול בשר לכלל ישראל הוא לקראת הכניסה לארץ. זה גם אומר משהו על מדרגה של ארץ ישראל.
למה הם
בחרו
שאין להם בשר?
כי הם רצו... זה צמוד לכניסה לארץ.
בשר בקר וצור לא עוף. לא שם
גם עוף. עוף, עוף זה לא בשר. עוף זה לא בשר. בסדר, זה סוגיה בפני עצמה.
אפשר לאכול עם שמן.
רב יוסי זה בגמרא, כן, באתר דה רב יוסי, כן, אבל נעזוב, זה... השאלה הגדולה זה השאלה שבאמת שהוא שואל כאן, מה קורה עם, עם החלקים שעולים למזבח, כן? כי מה, מה התורה אומרת, וזה מה שהוא יקשה עליו, כן? את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי. למה הכוונה? תשובת הכוזרית, אתה צריך לדייק בפסוק. זה הכל לאישי. זה לא לי, ישירות.
מה
המשמעות
של
אישי?
אישי זה אש.
נכון, נכון, זה מה שהוא הסביר לו. כאילו אמר, הקורבן ההוא והלחם. לחם בתורה זה כל האוכל של האדם, כן? כל דבר שאוכל הוא נקרא לחם, כן? וריח הניחוח, המיוחסים אליי, אינם כי אם לאישי. זאת אומרת, האש הנפלת לפי דבר האלוה. זה לא בשבילי, אני לא צריך את זה. זאת אומרת, מה שהוא רוצה להגיד, קודם כל יש הבדל. עובדי עבודה זרה היו מביאים דברים כביכול לאל הספציפי. אומר אריאל כאן, זה לא המקרה כאן בכלל. כן? אלא יש משהו שנקרא אש. בסדר? אז והאש הזה היא נפעלת לפי מה? לפי הציווי האלוקי. זאת אומרת, תלמלא הציווי הזה, כלום.
האש הייתה יורדת מהשמיים? לא.
האש הייתה יורדת... טוב, זה...
היו מעבירים אותה פה...
שאלה נוספת, נעזוב אותה כרגע, כן? בסדר? אבל קודם כל השאלה היא... האם זה בשבילו או לא? תשובה? לא. אלא יש דבר כזה, סדר של פעולות שצריכות להיעשות בזמן מסוים, על ידי איש מסוים, בצורה מדויקת, כן? כי אני ציוויתי. אגב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו ראינו את זה, כבר בהסבר על העגל, כן? לעומת הכרובים. כרובים זה בסדר, כי אני ציוויתי. עגל זה יוזמה שלכם. זאת אומרת, כאן אין שום מקום ליוזמה של אף אחד. הכל לפי הסדר המדויק של עבודת הכהנים בבית המקדש, ומה שעולה על המזבח הוא במסגרת הסדר המדויק הזה, כן? יוצא שאסור לייחס את אותם חלקים שעולים למזבח לי. אני לא צריך את הדברים האלה, כן? זה החלק הראשון, כן? אז עכשיו הוא מסביר ככה. איפה הייתי? האש הנפלת לפי דבר האלוה, והקורבנות הם לחמה, של מי? של האש. ועד שיריהם יאכלו הכהנים, שיריהם יאכלו הכהנים, כי זה העיקר, האכילה. והכוונה במצווה זו היא עריכת הסדר הדרוש, למה? למען שכון המלך במקדש, לא שכינת מקום, כי אם שכינת מעלה. צריך להיות סדר מדויק, כדי שהשכינה תוכל לשחוט במקום. בסדר.
מה זה לא שכינת מקום?
צריך לבדוק בתרגום בדיוק מה כתוב שם. זאת אומרת, זה לא... טוב, צריך לבדוק בתרגום שם, לא יודע. וכך לך כמשל לעניין האלוהי את הנפש המדברת השוכנת בגוף הטבעי בהמי. גוף כזה, לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיים וסודרו כוחותיו הנפשיים, הראשיים והמשובדים להם, סידור אשר הכינו לקראת מצב שלמעלה ממצב הבהמות, נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך. זה המשל. זאת אומרת, אתה צריך מצדך לעשות מספר פעולות מדויקות, כדי שתהיה בכלל אפשרות של השכנת שכינה. בלי זה לא הולך. לאור אותו, להדריכו ולהיות עמו כל עוד יתמיד הסדר ההוא, וכאשר ייפרה הסדר, ייפרד השכל ממנו. והנה, הכסיל סובר כי השכל זקוק למאכל ולמשקה ולריחות נעימים, הועיל והוא רואה את השכל מתמיד כל עוד אלוהי מתמידים ונפחד בהיפרדם. אולם הדבר אינו כן. זה המשל. כי העניין האלוהי גומל טוב לכל ורוצה בטוב לכל. וביות אחד הדברים מסודר ומוכן לקבל את הנהגתו, אין העניין האלוהי מונע אותה ממנו ואינו פוסק מהשפיע עליו אור וחוכמה ודעת. אך בהיפסד הסדר הנכון אין הדבר ההוא מקבל את האור ההוא והוא עצמו הולך לאיבוד, אולם העניין האלוהי נעלה הוא, מי שטיפול בו לאות או יקראו הפסד. טוב, אז זה קודם כל ההסבר. עוד לא בדיוק ברור בדיוק למה צריך את הדברים האלה, אבל קודם כל רוצה להסביר לו את הרעיון הזה. כדי שהדברים יהיו כפי שאנחנו רוצים בסופו של דבר, זאת אומרת שהשכינה תשכון, אנחנו צריכים סדר מדויק. צריך לעשות מספר פעולות לפי הדברים כפי שאנחנו ציוונו. ואז אומר כל הנוגע לסדר העבודה, זאת אומרת המלאכה, הקורבנות, הקטורת, השירה, המאכל והמשתה וכל אלה בתכלית הטהרה והקדושה, לא נאמר עליו איפה עבודת השם, אין שום פסוק כזה, ולחם אלוהיך וכדומה, כי אם בהשאלה להורות כי האלוהה מרוצים מן הסדר הטוב בחיי האומה וכהניה ומקבל את מתנותם כביכול ושוכן בקרבן לכבוד להם, אולם הוא עצמו מקודש ונעלה מי ליהנות ממאכלה ומשתיהם ואין לחמם כי אם לנפשם. טוב, הלו, כן הדבר בעיכול המזון בקבע ובכבד. הוא חוזר שוב למשל. אם העיכול עולה יפה והצלול שבמזון ניתקן בלב, והצלול שבצלול ברוח החיים, מתקנים הלב והרוח והמוח על ידי המזון ההוא. וכן, יתקנו גם כלי העיכול ושאר העברים על ידי רוחות החיים הזורמים עליהם מן העורקים ומן העצבים ומן הורידים. כללו של דבר, כל מזג הגוף כולו יתקן ויוכן לקבלת ההנהגה של הנפש המשכלת, אשר היא עצם נבדל מחומר הקרוב במדרגה לעצם המלאכים, שעליהם נאמר, די מדרעון עם בשרה, לא איתו אי. ואז תשכון הנפש בגוף, שכינת רשות והנהגה, לא שכינת מקום, הנה ההסבר. אם כי היא אינה אוכלת במזון ההוא כלל. כי נעלה היא מזה. זאת אומרת, זה לא המקום שגורם, אלא כל הסדר הזה. הוא מנסה להסביר לו, כן, ש... והנה העניין האלוהי חל רק על הנפש המקבלת את השכל, והנפש הזאת אינה מתחברת כי אם ברוח חיים חם טבעי. ורוח זה אי אפשר לו בלא מקור בו יתקשר, כי יתקשר על אהבה בראש הפתילה, והנמשל לפתילה במשלנו הוא הלב, והלב זקוק לחומר אחד לדם, והדם אינו מתהווה, כי אם על ידי כלי העיכול הוא צריך אפוא לקיבה ולכבד ולאיברים המשמשים אותם, וכן צריך הלב לריאה ולגרון ולאב ולשרפת ולשריר המניע את שריר איך הזה והמסייע לפעולת הנשימה והמעמידה את מזג הלב על תקנו בעזרת האוויר הנכנס והעד היוצא, וכן צריך הגוף לשם החקת מותרי המזון לכלים של כוחות דוחים לכלי הפרשה, ומכל אלו שהזכרנו כאן נהיה עיקר הגוף. יהיה עיקר הגוף. אולם הגוף זקוק גם לכלים אשר יעבירו ממקום למקום ובקשו את הדרוש לו ברוחו מן המזיק לו הכלים. לא הוא לכלים אשר בהם נמשוך אליו דברים או יחיק מלפניו דברים, וכך הוא צריך לידיים ולרגליים. וכך וכן הוא צריך הגוף ליועצים אשר ילמדהו ולהפרין בין הדברים וידעו ממה לראות ולמה לצפות וידעו וירשמו לפניו ויזכירו לו מה שעבר למען יזהר בעתיד מזה ויצפה לזה ושם כך הוא צריך הגוף לחושים חיצוניים ופנימיים ומקום משכן החושים האלה הוא הראש אך נשענים הם גם על הלב ומתחזקים בו הגוף כולו מסודר אלפו סדר העולה כולו בהנהגת הלב אשר הוא המשכן האמיתי של הנפש, ככה חשבו רז, ואם אמנם הנפש אוכלת גם במוח, אין זאת כי אם שכינת משנה באמצעות הלב. טוב, אבל צריך מערכת מאוד מסובכת, מורכבת וזה, כדי להגיע בסופו של דבר לדבר אחד.
הכל קשור.
הכל, אבל הכל, בלי פרט אחד חסר,
אי
אפשר. טוב, זה, הוא חוזר על, על, על הטענה הבסיסית שלו כרגע. בדומה לזה, סודרה האומה החיה, האלוקית, כדבר ישוע. בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. בקרבכם, לא בקרבו בכוונה המשכן. ושכנתי בתוכם ולא בתוכו, כן? בכל עת אשר רצה האלוה באומה ונפעלה האש ברצונו, היה זה לאות כי נתקבלה מנחתם מתנה ומת... ומתנתם. הנה מה ששאלת לפני זה לגבי האש שיורדת מן השמיים. בסדר? זה הסימן לקבלת ה... לא הפולחן.
הקורבן.
לא, לא הקורבן גם כן. אלא לקבלת הבקשה שמתלווה לדבר הזה. כן? בסדר? זאת אומרת, כדי שיש אמירה אצל חז"ל שהיא קצת אולי מזכירה לנו את הדברים האלה, כן? הברכה אינה יכולה לחול על כלום. היא צריכה משהו גשמי, כלי. למה? לכאורה, לא מובן.
שזה יעשה דרך הטבע, לא דרך נס.
אז זה מה שהוא מנסה להסביר לו כאן. ואני צריך את כל המערכת הזאת כדי... שמעתי את הבקשה שלכם, עכשיו צריכה לבוא תשובה. איך היא מגיעה? דרך אש. אז כדי שהאש תהיה אש עם משמעות אמיתית, צריך את כל המערכת הזאת.
זאת אומרת שהקורבן בעצם קיים רק בגלל שהאור
נמצא
בתוך העולם, הוא עולם של חומר, וחייב להיות שם כאן חומר. משהו ש...
לאחז
בו.
זה אמצעי.
זה אמצעי.
ולכן באמת רק הכוונה, אם אין
כוונה... רגע, עוד לא... בסדר, עוד לא דיברנו על הדברים האלה, כן? כרגע, מה שאומר, בכל עת אשר רצה האלוה באומה, נפעלה האש ברצונו, בסדר? זה אנחנו רואים בתוך הסיפורים. והיה זה לאות, זה אות, זאת אומרת, זו התשובה לזה, שזה, כי נתקבלה מנחתם ומתנתם. האש, כידוע, היא הדק והנעלה בגופים אשר מתחת גלגל הירח. הנה, חזרנו לפיזיקה של ימי הביניים. למה דווקא אש? כי יש ארבע יסודות. כן? האוויר, האש, האפר והרוח. טוב? אז למה, מה הוא אמר כאן לגבי האש? היא הדק והנעלה בגופים אשר מתחת לגלגל הירח. טוב, אז מה אנחנו עושים היום עם הדבר הזה? לא יודע. כן? צריך להמציא תשובה אחרת. אך המקום בו נפלה האש היה בשומן חלבי הקורבנות ובעדיהם ובאשן הקטורת והשמנים כי זה מנהג האש. אינה נאחזת כי אם בשומן ובשמן, הנה עכשיו יש לנו הסבר נוסף, למה צריך את כל הדברים האלה, כל החלבים וכל זה, כל מה שעולה למזבח, כדי שהאש תתפוס. במה היא יכולה להיאחז? אינה נאחזת כי אם בשומן ובשמן, כמו שהחום הטבעי, מתקשר בדקים שבחלקי האדם שמנוניים. טוב, גם את זה כאן בפרט הביולוגיה המודרנית, מה לעשות? ומפני זה ציווה אלוהה לעשות את מזבח העולה, ואת מזבח הקטורת, ואת המנורה, ואחרי כן ציווה על העולות, ועל קטורת הסמים, ועל שמן המשחה, ושמן המאור, ואת מזבח העולה, למען תדבק בו האש הנגלית הידועה. את מזבח הזהב למען האש הנעלמת והדקה יותר. יש כמה סוגים של אש. את המנורה, מנורה, למען ידבק בו אור החוכמה ודת. זה השכל, כן? ואת השולחן למען ידבקו בו השפע החומרי וכל הטובות הגשמיות. כמו שאמרו החכמים, הרוצה שיחכים ידרים והרוצה שיעשיר יצפין. כל אלה היו כלי שרת לארון ולקרובים שאין במדרגת הלב, שעריה מרחפת עליו. והכוונה זה לכנפי הקרובים, כן? שהיו שוחחים על הארון, כן? ואלה אף הם הוצריכו לכלי שרת ולכלי שימוש, והם כיור וקנו מלקחיים ומחתות והקערות וכפות ומנגל. מנקיות וסירות ומזלגות ועוד. כל אלה הוצרכו נשמירה בתוך המשכן והאוהל ומכסהו, ועל כולם שמרה חצר המשכן היא וכליה. טוב, קיצור, לפי המשל שהוא נתן עד עכשיו, אנחנו צריכים להבין שמבחינתו המשכן הוא דומה לגוף האדם. כן? יש חיות בגוף האדם. מאיפה באה החיות הזאת? ממערכת מורכבת. המערכת המורכבת הזאת משמרת את החיות שבגוף האדם. במשכן יש משהו דומה. הכל מאורגן כדי שהחיות האלוקית, אפשר להגיד את זה, תוכל לחול בתחתונים. בסדר? זה מה שהוא רוצה להסביר לו. ולכולם היה צורך בנושאים. למה? כי כמו שאדם בגוף מביא, מביא חומר, למשל החמצן ממקום למקום, או כמו שבעצבים, הפקודות שיש במוח מועברות לכל האיברים, גם כאן, גם במשכן, לאותו ארגון, כן? לעבודות אלה בחר האלוה בבני לוי. כי הם היו הקרובים אליו, בייחוד משעת מעשה העגל, כמו שאמר, שנאמר ויאספו אליו כל בני לוי. בנכבד בבני לוי באלעזר, בחר האלוה לתת בידו את הדברים החשובים והעדינים ביותר, ככתוב, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים, מנחת התמיד ושמן המשחה, כל אשר דווקא בהם האש הדקה, ואור החוכמה והדעת, ואף אור הנבואה על ידי האורים והתומים, ובידי הנכבדה, במשפחות הלוויים אחרי אליעזר, אלוהי משפחת בני קהת. מסר את נשיאת הכלים הפנימיים של המשכן, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש אשר ישרתו בהם, ועליה נאמר כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ולא כן הדבר גם בגוף, האיברים הפנימיים אשר בו. אין להם עצמות אשר תסיינה בנשיאתם, רק הכוחות הפנימיים ורוחות החיים נושאים אותם על כל הדבק בהם. ולמשפחה הבאה אחר משפחת קהת לבני גרשון. מסר האלוה את נשיאת הכלים הרכים החיצוניים, כגון יריות המשכן ואוהל מועד ומכסה ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ולמשפחה שאחריה לבני המררי. את נשיאת הכלים הקשים, קרסיו וקרשיו, בריחיו, עמודיו ועדניו. שתי המשפחות האלה נסתייעו בנשיאתם על ידי העגלות, כמו כפי מסעם, ושתי העגלות לגרשון וארבע העגלות למערי כפי עבודתה, כל זה מסודר ומדורק לפי החוכמה האלוהית. ואין אני טוען ואומר בהחלט, חלילה לי מאל, כי כוונת העבודה הזאת היא הסדר הזה אשר אמרתי. להפך, אל נכון נעלם הדבר ונעלה מזה. אומר אני, חשוב כמה, שני דפים שלמים הסביר את מה שהוא אומר, עכשיו אומר. אומר אני, תורת האלוהים היא, ומי שקיבלה בתמימות בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. מזל שהוא קודם לרמב״ם בדור וחצי. כן?
זה שלילי אצלו לחקור
ולדרום. זה תורת אלוהים. אך מי שנתן מן המדרגה העליונה הזאת אל המחקר מוטב לו כי יבקש טעם לדברים האלה, אשר יסודם בחוכמה האלוהית, מן אשר יעזבם לסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לעבדות. אז אחרי שנסברתי לכם משל ונמשל במשך שני דפים שלמים, אני אומר, לא יודע כלום.
יש פה גם
הקיצה לכל אלה... מתפלספים, ודאי.
נגד כל הפילוסופים.
נכון, נכון, לכן אני אומר, מזל...
זה מדרגה נמוכה.
נכון, מזל שהרמב״ם בא דור וחצי אחריו, ולא קדם לו, כי אחרת הוא היה נכלל בזה. אבל זה בדיוק זה, זאת אומרת, יש נטייה, אפשר להבין אותה, טבעית, רציונלית, לנסות להבין קצת במה מדובר. אז אני ניסיתי, הנה משל נמשל, אמרתי משכן זה כמו גוף האדם וצריך לכל מערכת וכל מיני דברים. אבל הוא אומר, נו בסדר, את מי זה משכנע באמת? אין לנו הבנה. כי אין לנו חוויה, אנחנו לא יודעים. אז מה אני יכול להמציא? אני יכול להמציא כמה משלים לנסות לעשות רציונליזציה של הדבר הזה. מתפלספים עושים את זה.
אבל הוא העריך בזה בשביל מה? לראות שיש סדר מסוים. שזה הוא העריך.
אפשר להגיד את זה בדקה. גם אם זה נכון שמבחינת הסגנון של כל המחברים מהביניים וגם אחרי זה, זה לכתוב עמודים על גבי עמודים כדי להגיד שני משפטים.
זה יותר משכנע.
לא, זה לא משכנע, זה רק מעריך את הזמן. זה הקוד של הקריאה. כן?
זה לא מסרבן.
כי הרעיון הוא ברור, בסדר? אבל מה הקשר? כל עוד אנחנו לא חווים דבר מסוים, איך אני יכול להסביר את זה? אין לי, מה, משהו אינטלקטואלי? אם זה אינטלקטואלי, זה צריך להיות רציונלי. ולכאורה זה בא ונוגד את השכל של כמה, התבונה של כמה, של כמה אנשים.
שיהיה בית מקדש, זה יתברר.
בסדר, נו, אבל זה בסדר, זה אפשר להגיד. אבל בינתיים צריך לתת הסברה כלשהי. זה נכון גם לגבי כל טעמי המצוות. במהלך כל הדורות ניסו להסביר בצורה זו, בצורה אחרת, מצוות. אז זה בלפי האופנה, במאה ה-19, מה שהיה מאוד חשוב זה היגיינה. אז פתאום הכשרות זה הפך להיות עניין של היגיינה. נו, היום זה לא מחזיק מים. אבל במהלך המאה ה-19, כשהנושא הזה של ההיגיינה הציבורית, כשהתחילו ל... היום זה נראה לנו מוזר, כן, אבל לעשות רצפה בבית, לא מחול, ברחוב, אספלט וזה. אז פתאום הנושא הזה הפך להיות הנושא בהאי הידיעה. לא, אז מצאו, הנה, התורה הקדושה, כבר לפני 3,000 שנה ומשהו, דיברה על הנושאים האלה באמת.
בשביל זה לא
מפרשים את המצוות. לא. יש. והרב קוק מדבר על זה, גם אני תוך חוזר על זה בכמה, מדבר על זה בכמה, כמה מקומות. יש מקצוע שנקרא טעם המצוות, טעמי המצוות. אבל כמעט שכחנו את החוכמה הזאת. אבל רואים את זה מדברי חז"ל במדרש. שהייתה להם חוכמה שנאבדה במידה גדולה מאוד, ולכן אנחנו מחפשים היום טעמים, כי קשה לנו מאוד להתייחס למה שהם אומרים, כי זה רק דרך רמזים. אז אותו דבר כאן. אפשר לדבר על רעיון כללי, מה שהזכרתי בהתחלה, שהדבר החשוב ביותר בכל המערכת הגדולה הזאת מבחינתנו היום, שאנחנו לא חווים את הדבר הזה, זה המפגש הבלתי אמצעי בין הכהן בצד אחד ובין הבעל הקורבן. ומה שאמור להיות מועבר במפגש הבלתי אמצעי הזה. בסדר? איך זה היה בדיוק ולמה זה צריך להיות חוזר? קשה להבין. קשה להבין. מה שהזכרתי גם לפני זה. איך יכול להיות שבמהלך 40 שנה אכילת הבשר היא אסורה מחוץ למשכן, ולקראת הכניסה לארץ ישראל יש יותר כללי? לא, רק במשכן. לא, גם לא, רק במשכן. טוב, אז אפשר לתת דרשות בלי סוף ולהתחיל להסביר שאכן מי מאפשר לנו לקחת נשמה של בעל חיים כלשהו כדי לספק את הצרכים האגואיסטיים, מה שדיברנו לפני זה, מה הכוונה שלהם? אפשר לדבר בלי סוף, כן, אבל השאלה העקרונית נשארת. בשר אסור, אסור, אבל גזר כן. מי נתן לנו אישור לאכול בגזר? זה אותו דבר. זה לגל כל הצמחונים ש...
בגזר אין נפש.
מה זאת אומרת?
מה פתאום?
אם יש נקודה, מה חוזר מה שאמרתי לפני שעה. אם יש נקודה אחדותית, זה אומר שיש נשמה לכל העולם.
גם לדומם.
ולכן יש, וזה אכן הרב קוק מתקומם נגד האלה ש... שמישהו שתהיה איתו פעם וכתב פרח, עשה לו סקנדל. כי זה אותו עיקרון, אם יש אחדות, יש נשמה אחת, אז מי מאפשר לך לפגוע בנשמה? כי הנשמה הזאת שאתה פגעת בה, זה הנשמה שלך למעשה, זה חלק, אתה מחובר אליה.
אבל כל הדברים האלה
נבנו
בשביל האדם.
בסדר, אז לכן אני אומר, לכן הוא בא ואומר, בסופו של דבר, זה תורת האלוהים.
למה באמת הותר בארץ לכולם לאכול בשר?
אז זה אומר שארץ ישראל זה כמו משכן. הנה, עוד דרשה לכבוד החשיבות של ארץ ישראל. כן? זה באמת, זה מדרגה של ארץ ישראל, לעומת... בסדר, לא סתם, זה אפשר לכבוד.
אבל גם באמת רוב המצוות של האדמה הן בארץ ישראל ולא בחבי ארצות אחרות.
כן, ברור.
זה גם, זה מראה
על... ברור, כפי שכתוב בזוהר, קודשה בריחו וישראל חד הוא. מסביר מה ניתו, מה זה קודשה בריחו? אז רגילים להגיד, זה הביטוי הארמי להקדוש ברוך הוא. אלא שמפרילת התרגום זה לא מסתייע. כי קודשה זה לא קדוש, אלא זה מקודש. כן? אז המקודש ברוך הוא. קודשה בריחו. אז מה מקודש? חוץ מזה שקודשה בריחו וישראל חד הוא, מה זה לא נשמע טוב, לא? הבורא והבריאה זה אותו דבר. זה נקרא פנתאיסט טהור, כן? אבל צריך להבין שקודשה בריחו הכוונה לארץ ישראל. ארץ ישראל וישראל חדו.
עוד הפעם תחזור על המשפט.
יפה, לא?
מי הוא אחד?
הוא אחד, ארץ ישראל וישראל.
אבל איפה הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור?
הוא לא צריך להיות, הוא נבדל לחלוטין. קודשה בריחו וישראל, חד הוא. זה לא חסידי, זה זוהר. החסידות זה בקשה, אבל זה לא.
לא, אבל הרעיון בעצם קודשה לישראל, זה כמו כצלמו או כדמותו.
בסדר, אבל כאן זה ברור, כן. זה יעשה. קודשה בריחו וארץ ישראל. טוב, זה אפשר להרבות בדרשות בכיוונים האלה. תכלס, הוא אומר, זה גזרה, אנחנו לא מבינים, אפשר להצביע על עקרונות, נגיד, צריך משהו מוחשי כדי שהברכה תחול, צריך אותו דבר כאן מוחשי כדי שהתשובה לבקשה גם תחול. בסדר, זה עקרונות. זה עדיין לא מסביר את הפרטי פרטים ואת כל הסדר המופלא הזה שצריך כאן ב...
הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל וישראל חד.
מה?
הקדוש ברוך הוא, עם ישראל וישראל חד.
זה לא כתוב בשום מקום.
לא כתוב?
לא, יש כל מיני פתגמים שלא כתובים בשום מקום, זה הפך להיות חלק מהפולקלור, אבל רפואת השם כהרף עין, לא כתוב בשום מקום. ויש עוד. אז אחד מהזה, מה?
ישועת השם כהרף
עין. לא, לא, יש גם רפואת וישועת, זה לא כתוב בשום מקום כל הדברים האלה. אז מה נעשה? זה לא כתוב בזוהר שלפנינו לפחות. בסדר, זה מאוד מאוחר, זה כמה מאות שנים אחרי זה שמישהו כתב את הדבר. יכול להיות שבדפוס או בכתב יד שהיה לפניו זה, זה היה, אבל לא, לא במה שיש מול, מול עינינו כרגע. טוב, אז אומר כאן, טוב, הפלטה להמשיל משלך, חבר, כן? אולם, על הראש וחושב עדיין לא שמעתי משל בדבריך. ואף לא על שמן המשרר. זאת אומרת, דילגת על כמה פרטים, זה מאוד מעניין אותי, כן? זה מאוד מעניין לראות את ה... טוב, אומר לו, אכן, שורש החוכמה לא הוא עשרת הדיברות. מופקד בארון, אשר הוא במדרגת הלב, ושלוחותיו הם דברי ספר התורה, שאושם בצד הארון, ככתוב, ושמתם אותו מצד הארון ברית השם אלוהיכם. פה המקום לשתי החוכמות. חוכמת התורה, שנוסע הם הכהנים, וחוכמת האלוהות, שנוסע הם הנביאים. אלה ואלה היו יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וכהניה וכותבי זיכרונותיה. הם ראש האומה. טוב, הוא דילג כאן על כמה דברים, כי לפי החלוקה בישראל יש מלך, שופט, כהן ונביא. ראשי תיבות משכן, כן? אז כאן הוא הזכיר רק את הכהנים ואת הנביאים. בסדר. טוב, אז אומר לו, אם כן, אינכם היום כי אם גוף בלי ראש ובלי לב, כי זה חסר לכם. ברור, היום זה אצלו, זה במאה השביעית התשיעית, כן? לפי הסיפור ההיסטורי. טוב, אומר החבר, כן הדבר כאשר אמרת, גדולה מזאת, אנחנו אפלו גוף. כי אם איברים מפוזרים מעין העצמות היבשות, אשר ראה יחזקאל במראה, אולם מלך הכוזרים, העצמות ההן, אשר נשתייך בהם דבר מה, מטבע בעל החיים, ואשר שימשו לפנים כלים לראש וללב, ולרוח ולנפש ולשכל, טובות הן מן הגופות, המגולפות מאבני שיש ומאבני גיר אשר רשין להם ועיניים ואוזניים וכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהן רוח החיים ולא ייתכן כי תשכון בהן כי צורות מחוקות הן, צורות אדומות לאדם, אך אדם אינן. למי הוא מתכוון? לא, לגויים. אנחנו נראים כמה, איך היה אומר ההיסטוריון הגדול של המאה ה-19, רונו? עץ יבש, לא, סליחה, אפילו לא עץ, ענף יבש, שכבר נתן את כל הפירות שלו ולא נשאר בו אפילו לחלוכית אחד של חיים. טוב, העץ היבש הזה אחרי כמה...
קם לתחייה.
קם לתחייה, טוב. אבל מה כאן אם באמת הכוונה? מה?
הייתה איזה לחלוחית.
זה מה שהוא אמר. דבר מה מטבע בעל החיים, כן? דבר מה. אבל אלה שנראים לך היום בפסגה, למעשה, תדע, הם מתים בה. כן? אז זה נושא קשה מאוד כאן. ואז הוא אומר
לו... לא אומר שהם התייבשו, מה שמעולם לא הייתה בהם חיים.
ולא, כן.
לא יותר גרוע.
בוודאי, בוודאי. זה ככה הוא אומר. כי דבריך כן הוא.
אבל הם בפסגה במקום. כן. להגיד את זה.
כן, הנה, הוא ממשיך אפילו.
הם נמצאים פה, אין בהם חיים.
הוא אפילו אומר, האומות המתות, אשר ניסו לחכות את האומה החיה, הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני. כן, כן, כן. איך כתוב בהגמרא? צדיקים במיטתם נקראים חיים, ורשעים בחייהם נקראים מתים. זה לא אומר שזה הולך על השתיים, שזה באמת יש משהו בזה. מבחינה חיצונית.
שרשעים מצליחים.
כן. מבחינה חיצונית זה נראה ככה, אבל לאמיתו של דבר, מי נושא את העניין האלוהי? כי זה תמיד הנושא שמעסיק אותו, כן? זה אנחנו. גם אם אנחנו נראים, נשתייר בנו רק דבר מה ולא זה. וזה בדיוק מה שהנביא יחזקאל רואה בנבואה שלו, כן?
אבל גם זה, כשרואים את זה היום בדור שלנו, אחרי שהנאציזם ניסה להשמיד את העם היהודי, ושלא יישאר שום דבר, פתאום מדינת ישראל מפי כל בדור. זה פשוט ממחיש את מה שאומר פה. מהעץ היבש הזה.
אבל אז לכתוב את זה, שלא היה
מחשב. כן, אבל זה מראה שאנחנו רואים את זה מול העיניים היום.
טוב, היום אנחנו במצב אחר לחלוטין, מה לעשות? הנבואה כבר התקיימה, זה...
אז היה לו אומץ להגיד לעמים, אתם...
כן, צריך לחזור לסביבה שלו, כן, זה לא פשוט.
ממש ראינו שזכינו לראות את זה.
לא פשוט, תמיד אפשר להסביר, אם מן הסתם... אני התכוונתי למצרים הקדומים, ליוונים הקדומים, ולא זה בסדר, אבל מה לעשות, זה לא נראה ש... שיש כאן משהו כך, זאת אומרת. אז האומות המתות אשר ניסו לחכות את האומה החיה, הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני, אמנם גם ביניהם הקימו בתים לאלוה. אך בבתים ההם לא נגלה אות מאת האלוה. אז אפשר באמת אז לפרש את זה על העבודה זרה, עובדי עבודה זרה ולא זה, אבל מן הסתם הוא גם חשב שכנסייה זה מקום של עבודה זרה ו... וזה, כן? הם קיבלו עליהם פרישות ונזירות, למען תשרה עליהם הנבואה, אך היא לא שחתה עליהם, ואף גם זאת, בהשחיתם דרכם כי חטאו ועברו חוק. לא ירדה עליהם אש מן השמיים ולא מגפת פתאום, למען ידעו אל נכון כי היה זה עונש על מרים מאת האלוה, וכאשר נפגע ליבם רצוני לומר הבית ההוא אשר אליו, הם מכוונים את תפילותיהם, לא בא כל שינוי במצבם, ואם נשתנה, לא נשתנה, כי אם מיותם רבים ומעטים, חזקים וחלשים, שרויים במחלוקת ומאוחדים, הכל כפי דרך הטבע והמקרה. אולם אנחנו, כאשר נפגע ליבנו ובית מקדשנו, נחלינו, וכאשר ישוב ליבנו לאיתנו, נרפא גם אנחנו, בין שנהיה רבים, בין שנהיה מעטים, יהיה מצבנו אותה שעה או מה שיהיה, כי יוצרנו אלוהים חיים, הוא מלכנו והוא המחזיק בידינו גם במצבנו כיום, מצב הפיזור והגלות. טוב, זאת אומרת, הנושא האלוהי, גם אם זה נראה לך במבט ראשון, כי חרב בית המקדש, כי אין לנו היום כהנים, כי אין לנו נביאים, כי וכו' וכו' וכו'. עדיין יש לשד החיים שזורם בנו, והנביא כבר אמר, וגם אם מבחינה חיצונית זה לא נראה טוב, תדע שמבחינה מהותית לא חל שום שינוי. זה סותר כמובן את הטענה של הנצרות הקתולית במיוחד, שהם ישראל האמיתי ושאנחנו ירדנו ללא תקנה מהמדרגה שלנו, כן? וגם אצל עובדי עבודה זרה, לא אף פעם לא ראינו שקרה משהו בכל הפולחן שלהם, כן? טוב, אז יש כאן כמובן כל מיני סוגיות. אנחנו נקרא עוד קטע אחד. אכן, אומר, לא יעלה על הדעת כי אילו קרה כפיזור הזה לאחת האומות לא היה, לא הייתה מתבוללת באומה אחרת. באמת, זה הפלא הגדול. זה הפלא הגדול. יש היסטוריון שחקר משהו כמו 30 ומשהו סיביליזציות, שכחתי את שמו כרגע. ומהעת העתיקה פחות, מהעת העתיקה יותר, כל מי שהוא עבר ממקומו הטבעי נעלם. יש חידה אחת מבחינתו, זה היסטוריון גוי, כן? אין לו שום הסבר רציונלי להישרדות של עם ישראל.
הישרדות של השפה, גם אני קוראת עכשיו ספר על השפות שכל שנה מתות 250 שפות בעולם, ועברית זה השפה היחידה שחזרה לחיות. מנוגד לכל החוקים של הלשונות.
לא, הייתה.
כשמסתכלים עכשיו על מה שקורה אצלנו, שדווקא פה בארץ החילוניות מתפששת כל כך, כשכבר דור שני ושלישי יש שלא יודעים כלום, אפילו סידור לא יודעים מה כתוב שם, שזה כאילו שהשטן או אני לא יודעת מה, מנסה לעשות את העבודה האחרונה, שבארצנו זה קורה, לא בחוץ.
זה קורה יותר
פחות. נכון, שתודה לאל שיש בקצת שכנגד שנלחמים שעוד לשמר, אבל אני רואה דור שלישי של משפחות שהיו דתיות וחרדיות, לא יודעים כלום.
נו, ו?
אז יש כאן משהו...
מה זה מוכיח? מה זה מוכיח?
הוא לא מפחיח, הוא מפחיד.
למה מפחיד?
שדווקא בארץ הולכים לכיוון של...
אז את צריכה לשאול בעקבות דברי הרב קוק שקראנו, מה התביעה שלהם שלא נהנתה בצורה הולמת וגרמה וגורמת לקלקול הזה.
אבל
הנכדים
חוזרים
את שם.
לא הבנתי,
לא
הבנתי.
אמר, מה הסביר הרב קוק? שזה לא קדושה מול טבע, קדושה מול חול וכו', אלא צריך לגלות את הנקודה האחדותית. כי יש בצד שלהם אמירה מסוימת, תביעה מסוימת, לגיטימית, שלא מצא מקום במסגרת הקיימת, ולכן היא התפרצה כפי שהתפרצה.
יש שאלות שאין להם
תשובות,
מה אנחנו
יכולים לעשות? קודם כל צריך להבין מה באמת, מה מסתתר מאחורי הדרישה הזאת.
אני יודעת שאני מבני ביתי, לדור שלישי, לא יכולה להגיד כלום. לא שמע ישראל, ולא סידור, ולא זה... אין עם מי לדבר.
אז כדאי...
זורמים, נופנים לה...
כדאי לחזור למאמר היסודי של הרב קוק למהלך האידאות בישראל ולהבין מה הפספוס הקטנה של האידאה האלוקית, כפי שהוא מסביר שמה, לאידאה הדתית. הפכנו את התורה לדבר מאוד מאוד מצומצם ש...
פוליטיקה.
אחד, לא, עזבי את הפוליטיקה, אפילו לפני הפוליטיקה, שבא לצמצם את מרחב הפעילות של האדם, זה רק אוסף של איסורים, לא נותן אפשרות לחשיפת הכישרונות והיכולות של 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 הפרטים האלה, והיא נתפסת אצלם כדבר שבא להגביל ולממש למרר להם את החיים.
אז מה לעשות?
בדיוק, אותו הדבר ההפוך.
לא לעשות כלום.
ודאי שכן לעשות כלום, אבל לא קודם כל לדבר על הדברים המעצבנים אותם ובצדק מבחינתם, אלא צריך להראות להם, יש בעיה כללית עם המושג הזה של חזרה בתשובה. כאשר מישהו בא ואומר, מדבר על חזרה בתשובה, זאת אומרת, אני מניח שאצלך אין כלום, ואצלי הכל, ואתה תחזור להיות כפי שאתה הייתה לפני 200 שנה. ככה זה נתפס אצל האנשים.
אבל אתה אומר,
עגלה ריקה. עגלה ריקה, בדיוק.
לא, אבל אתן דוגמה. לא, לא. לילד להגיד שמה ישראל, אסור לך להגיד את זה.
בוודאי, כי מה זה שמה ישראל? בשבילו. זה כלום. אז קודם כל צריך להבין שגם אצלם יש דברים.
בוודאי שיש.
לא, לא בוודאי בלי מי להגיד את זה, לא, בוודאי ושלכן, ולכן השאלה זה לא החזרה לתשובה, אלא השאלה זה חזרה לעבריות, וזה מה שמניתו היום. והעבריות הזאת נבנית על ידי שני הצדדים ביחד. ויש אגב מאמר של הרב קוק באורות שמסביר שמה שיש הבדל בין הנשמה ובין ה... ובין הנפש, סליחה, הרוח והנפש. וכך אומר, כך אומר הרב קוק, הנפש של אלה מתוקנת אבל הרוח מקולקלת, ואצל הצד השני הרוח מתוקנת והנפש מקולקלת. אז עכשיו לאיזה צד הוא מתכוון? יש את הדתיים ויש את החילונים.
הנפש
מתוקה
זה
אצל הדתיים.
לא,
לא, לא, זה
מי אמר? אני לא
כל כך
בטוחה.
לא, לא, בסדר.
שמה שאמר זה נכון.
אז תחשבו על זה, ומניתו על זה מוסיף את הדבר הבא. הוא אומר כך, ואני חושב, אומר מניתו, שהקלקול הגדול ביותר נמצא אצל הדתיים דווקא, כי כל עוד הנפש היא לא בריאה, הרוח לא יכולה להיות בריאה. זה גם התשובה, לאיזה צד.
אז כיוונתי לגדולים ממנו.
כן, ולכן צריך להבין את הדבר הזה.
אני יודעת הרבה אנשים חילונים שיש להם נפש נקייה.
ברור, ברור.
יותר
משהו הרבה אנשים אפילו אפשר לסתכל. ברור, לכן אני אומר.
אבל איך אתה בכלל מחזיר את זה לשעוד?
אני לא מחזיר, לכן צריך איחוד, איחוד של שני הדברים כדי להגיע לנקודה של העבריות. והעבריות זה שוב, חזרה על מה שהראינו יש נשאר, זה החשיפה של הנקודה האחדותית קודם כל.
כי זה דור הזה,
זה שגורם לעזיבת הדת.
מה?
זה שגורם לעזיבת הדת.
בוודאי, בוודאי, שנייה. יש, זה אחד מהדברים החשובים ביותר בתורת הרב קוק, בהבנת התהליך הסוציולוגי של תחילת הציונות. הרי מה מאפיין את ה, את ה, את ה, מייסדי הציונות הפוליטית, כפי שרגילים לומר, כן? זה עזיבת הדת.
ציונים הכופרים.
למה? שאלה. למה צריכים לעזוב את הדת כדי לחזור לציון? זאת השאלה. תשובת הרב קוק היא, מכיוון שאם הם היו ממשיכים, כפי שהיו אבות אבותיהם נוהגים במשך מאות ואלפי שנים,
הם לא היו זזים.
ולכן כדי לגרום לתזוזה כלשהי, להבנה שהגיע שלב חדש בהיסטוריה והגיע הזמן לחזור לציון, צריך לעבור לקיצוניות השנייה. זה בדיוק זה.
זה רמב"ם, רמב"ם, משהו.
בסדר, אז... גם אם אלה דווקא ידעו רמב"ם עדיין,
רובם, כן? ידעו ולא עשו, ידעו ולא עשו.
אבל זה היה המחיר שצריך לשלם. ולכן צריך להבין, שואל הרב קוק את השאלות בעשרות מקומות. שואל את השאלה, מה מסריח בדת? כן? התשובה שלו, התשובה שלו נמצאת בפרק השני בזירונים, בסוף אורות. ששם הוא מסביר על הפרק שם חכם עדיף מנביא, שבהתפתחות ההיסטורית עברנו כמה וכמה תקופות. תקופה ראשונה לנבואה. בא ישעיהו, נועם, מה זה נועם? כולם פה שומעים מחיאות כפיים. אחרי 10 דקות, מה הוא אמר? לא זוכר כלום. שעה 5, גא בעינום. יש סטייקים שם. אתה אומר, הנביא דיבר על דברים כל כך נשגבים.
שלא הבינו.
שאף אחד לא ידע. זה לא... אז זה נשמע יפה מאוד. אחרי תקופת הנבואה יש תקופת חז"ל. תקופת חז"ל זה מהמעצבנים האלה. אתה קם בבוקר, איזה רגל? זה נורא מעצבן, אומר הרב קוק, אבל זה הצליח. זה הפך את העם למוסרי. לקח כמעט 2,000 שנה, אבל זה הפך את העם למוסרי. אבל בסוף, שכחו לגמרי מדוע חז"ל עשו את מה שעשו, זאת אומרת שכחו לגמרי את מה שהנביאים אמרו. ואז בא השלב השלישי של ההתנגדות לחז"ל. כי מה? כי הרוח של הנביאים, הרוח נעלמה. אומר הרב קוק, צריך עכשיו לחזור, למזג את מה שחז"ל עשו עם מה שהנביאים אמרו. וזה הקושי של התקופה. זו התביעה הזאת. טוב.
אולי תלמד אותנו באמת הנושא של העבריות, לחזור בנושא. זה דווקא נראה לי אקטואלי מאוד.
זה, הנה.
שנה הבאה.
טוב.
תודה רבה.
אני אתחול בינתיים.
איפה אני יכולה לבדוק כל הנושא של חזרה?